התמורה, דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', במשנה למטה. כמו שאנחנו יודעים, שבמצוות, לדוגמה, ארבעת מינים, לולב, אתרוג, הדסים, ערבות, בחג הסוכות, ביום הראשון של חג הסוכות, אדם יצא ידי חובה של המצווה דווקא בארבעת מינים שהם בעלות שלו, שהם שייכים, שהם הממון שלו. יש דוגמאות נוספות לזה. ככה גם בדברים שהם לא מצווה, כמו למשל אדם שממיר, הוא לוקח בהמת חולין והוא מעוניין להעביר לבהמת חולין קדושה של קורבן. התורה אומרת לא להמיר, לא לעשות מעשה כזה. גם כאן אדם עושה תמורה דווקא בבהמה שהיא בבעלות הממון שלו. אומרת המשנה, הכהנים ממירים בשלהן. כהן שיש לו קורבן שהוא בעצמו הפריש אותו, בשביל החטאת, בשביל השם, גם בשביל קורבן שלמים, לא משנה איזה קורבן. בקורבן כזה, הכהן יכול לעשות תמורה. אבל הוא לא יכול לעשות תמורה בקורבן של מישהו אחר, שלא הכהן הפריש את הקורבן הזה. וישראל ממירין בשלהן. אין הכהנים ממירין אם הקורבן לא הם הפרישו אותו, אלא ישראל הפריש אותו, לא בחטאת ולא באשם. שניהם הם לא הקורבן של הכהן, אלא ישראל הפריש אותם. נכון שחטאת ואשם נאכלים לכהנים, כל הבשר נאכל בסוף לכהנים. בכל זאת, הם מקבלים את זה משולחן גבוה, זה נקרא. הם מקבלים את זה אחרי הקרבה מהקדוש ברוך הוא. ורק מאז הקטרת האימורים זה נחשב שלהם. רק מתי ששורפים את החלק של המזבח, על גבי המזבח, רק מאז והלאה, הבשר הופך להיות בבעלותם של הכהנים. בשעה שהקורבן עדיין חי, זה לא בבעלותם. לכן, נכון שבסוף הם יאכלו את הבשר, הבעלים עצמם לא יאכלו מהבשר הזה, חטאת ואשם. בכל זאת, זה לא נחשב בבעלות הכהנים כדי שיוכלו לעשות תמורה בבהמת חולין, להעביר את הקדושה של הקורבנות האלה לקורבן חולין. בנוסף, ולא בבחור. הכהנים, אפילו שאחד מהמתנות, מה-24 מתנות כהונה שהם קיבלו, יש את הבכור, שזה מתנה שהכהנים מקבלים אותה. ברגע שנולד לאדם בעדר ולד שנולד ראשון לאמו, הוא קדוש בקדושת בכור וצריך לתת את זה במענק, במתנה לכהנים. למרות שזה שייך לכהנים, הם לא יכולים לעשות על זה תמורה. אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה אין ממירין בבכור? הרי למי מיועד הבכור הזה? לכהנים. למה שלא יוכלו לעשות תמורה בבהמת חולין להעביר אליה את הקדושה של הבכור? אמר לו רבי עקיבא, חטאת ואשם מתנה לכהן, נכון? חטאת ואשם, אחרי שמקטירים את האימורים שלהם על גבי המזבח, יש את החלקים של האיברים מסוימים שמקטירים על המזבח, אחרי שמקטירים את זה, שאר הבשר למי ניתן? לכהנים. ובכור גם הוא מתנה לכהן, אז הם דומים. מה חטאת ואשם אין ממירין בו? אם זה חטאת ואשם שישראל הפריש, אף בכור, אם זה מבהמה של ישראל, אין הכהנים ממירין בו. אמר רבי יוחנן בן נורי, מה לי, הכוונה מה אכפת לי, אם אינו ממיר בחטאת ואשם, אתה משווה את זה לבכור? אתה יודע למה לא יכולים הכהנים להמיר בחטאת ואשם שישראל הפריש? שאין זכין בהן בחייהן. כהן לא יכול ליהנות אפילו ממעט שבמעט מהקורבן כל זמן שהוא בחיים. רק אחרי, לא רק שהוא לא יכול ליהנות, אלא בכלל אין לו שום בעלות, ליתר דיוק, על החטאת ועל האשם כל זמן שהם בחיים. מתי הוא מקבל את הבעלות? רק אחרי הקטרת האמורים, שזה אחרי שחיטת החטאת והאשם. תאמר בבכור שזכין בו בחייו. לעומת זאת בכור, ברגע שהאדם נולד לו בעדר ולד ראשון לאמו, אז מיד צריך לתת אותו לכהן, אחרי 30 יום, אחרי 50 יום, רק כדי לגדל אותו, את ההתחלה של החיים, צריך הבעלים לגדל בשביל הכהן, כי זה קצת קשה. הוולד כשהוא נולד הוא צריך עדיין לאמו וזה יותר מסובך לגדל אותו, אז התורה הטילה על בעל הבהמה לטפל בבכור, אבל למעשה הבכור הזה מיועד לכהן עוד בזמן שהוא בחיים. אז אם כן, אני הייתי טוען שהכהנים כן יכולים לעשות תמורה בבכור. אמר לו רבי עקיבא, אבל הוא כבר נאמר, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. תורה עושה הקש, מקישים, כותבים אחד ליד השני, הוא, שזה הבהמה המקורית של הקורבן, ותמורתו, שזה בהמת חולין, שאתה רוצה שהוא יהיה תמורת הקורבן, יהיה קודש. הרי הקורבן, איכן קדושה חלה עליו? מתי מכילים ומדפיסים קדושה בהוא, בקורבן? מתי? בבית הבעלים, כשהישראל צריך נאמר להביא חטאת, כשהבהמה ברשותו, הוא מקדיש אותה לחטאת. אף תמורה בבית הבעלים. הפסוק בא ללמד אותנו, נכון, סברה, לא סברה, באמת לא הגענו מסברה למסקנה שצריך שיהיה תמורה דווקא בבהמה שהוקדשה ברשותו. לא הצלחתי להגיע למסקנה שבכור לא יוכל הכהן לעשות בו תמורה מסברה. אבל אני אביא לך פסוק. הפסוק משווה בין הקורבן לבין התמורה של הקורבן. כמו שהקדושה של הקורבן חלה בביתו של הבעלים כשהיא בבעלותו של הבעלים, ככה גם התמורה חלה רק בבעלותו של הבעלים. אבל מכיוון שהבכור, התמורה שלו כרגע זה לא בבית הבעלים, אלא הכהן בא לעשות את התמורה הזאת, והוא לא זה שהבכור נולד אצלו, הוא לא יכול לעשות גם תמורה לבכור. אומרת הגמרת נן התם, יש משנה שאומרת, בכור שהכהנים קיבלו אותו בתור מתנה, מוכרין אותו תם חי. הכהנים יכולים לפרסם מודעה בעיתון, או לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא, למחירה בכור. אפילו שהבכור הזה אין בו שום מום, והוא חי, הם יכולים למכור אותו. ואם הוא בעל מום, היה בו אחד מהמומים בבכור הזה, הוא יכול להימכר חי ושחוט. אפשר גם למכור אותו אחרי שהוא נשחט, חתיכות בשר מהבכור הבעל מום, וכל אחד יכול לאכול את הבשר אחרי שנהיה מום בבכור הזה. ומקדשין בו את האישה. כהן יכול לקחת בשר של בכור בחופה שלו ולקדש עם הבשר הזה את האישה. יכול לבשל את זה, לצלוט את זה, לשים בצלחת יפה, ולקדש עם זה את האישה בבשר של בכור. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוע, לא שנו שאפשר למכור בכור חי שאין בו מום על ידי הכהן, אלא בזמן הזה, כל זמן שעדיין בית מקדש לא בנוי. הועיל ויתלי לכהן זכייה בגבי, כיוון שהכהן יש לו זכייה ממונית בבכור, בחייו של הבכור. אבל בזמן שבית המקדש קיים, מה עושים עם בכור חי שאין בו מום? כיוון דתם להקרבה הוא דקהי, לוקחים אותו לבית המקדש ומקריבים אותו קורבן. מקריבים אותו קורבן כמו שמקריבים בכור, כך מקריבים תודה, שלמים, כמו כל הקורבנות. אז בכור חי בזמן שבית המקדש קיים, אם אין בו מום, הוא כמו כל קורבן אחר. אין לה כהן זכות ממונית בבכור הזה כל זמן שהוא חי. אין מוכרין אותו תמים חי. ההוראה הזאת של רב נחמן תלווה אותנו בעזרת השם למשך העמוד הבא, ואותו אנחנו צריכים לזכור. רב נחמן אומר שבכור תמים שהוא עדיין חי, הכהן לא יכול לעשות בו תמורה, כי אין לו זכות ממונית באותו בכור. ויותר בקצרה, בכור כל זמן שאפשר להקריב אותו קורבן, בזמן בית המקדש, שכל זמן שאפשר להקריב אותו קורבן, אז הוא לא נחשב בבעלות ממונית של הכהן, ולכן הכהן לא יכול לעשות בו תמורה. מכאן הגמרא מביאה רשימה של שאלות על רב נחמן. שאלה ראשונה, איתי ואירב לרב נחמן מהמשנה עצמה, מוכרין אותו תמים חי. מתי אפשר למכור? מתי הכהנים יכולים למכור את הבכור? תמים חי. דווקא חי אין, שחוט לא. אם ישאלו אדם, אחרי שהוא יראה את המשנה, ששם כתוב שאפשר למכור על ידי כהן, בכור תם, חי. בחור בלי מום, שהוא עדיין בחיים. ישאלו אותו, מה אתה מבין מהמשנה הזאת? אם הבחור שחוט, גם אפשר למכור אותו? כל אחד מבין שרק חי, לא שחוט. זה מה שהמשנה לכאורה מנסה להדגיש. חי אין, שחוט לא, אימת. באיזה מקרה, באיזה זמן מדברת אותה משנה? איל אימה בזמן הזה שבית מקדש עדיין לא בנוי, מהיקה תם שחוט, וכי ייתכן מציאות ששוחטים בחור שאין בו מום חוץ לבית מקדש. זה הרי קורבן. קורבן מותר לשחוט מחוץ לעזרה. זה הרי שחוטי חוץ, זה חיוב קראת. אז לא שייך ששחטו בחור בלי מום מחוץ לעזרה. לא שייך לשחוט בכלל בזמן שאין בית מקדש בחור שאין בו מום. אחרי שיש בו מום, התורה מתירה לשחוט את הבחור אפילו מחוץ לבית המקדש. זה הופך להיות ממון של הכהן, ואפשר לשחוט אותו, לאכול אותו כמו חולין אפילו בהגבלות מסוימות. וכל זמן שהוא חי, הוא ממש קורבן לכל דבר. אלא, אם אתה אומר שאפשר שיהיה מציאות כזאת שהוא יהיה שחוט, חייב להיות שמדובר פה בזמן שבית מקדש קיים. עצם זה שהמשנה נותנת דגש שהוא חי ולא שחוט. אלא פשיטה מדובר פה בזמן שבית המקדש קיים. וקטני נמי מוכרין אותו תמים חי. מי מוכר אותו? בזמן שבית מקדש קיים. חי, בלי מום. אתה הרב נחמן אמרת שאי אפשר למכור אותו. כאן כתוב שאפשר כן. אלמה, איתלה לכהן זכייה בגבי. הוא יכול למכור אותו. אם הוא יכול למכור את הבכור הזה, הוא גם יכול לעשות בו תמורה. אז קשה על רב נחמן. עונה הגמרא לא. לעולם מדובר פה בזמן הזה. מקטני מוכרין אותו תמים חי אין שחוט לא? לא זה מה שכתוב. כתוב רק מוכרין אותו תם חי. זאת אומרת, שהוא חי אפשר למכור אותו כשאין בו מום. הגופה התלה שמועינן. החידוש הזה רצו לחדש לנו, לא מדובר בזמן שבית מקדש קיים, אלא בזמן הזה שעדיין בית מקדש לא קיים. ובזמן הזה נמי מוכרין אותו תמים חי. שבזמן הזה אפשר למכור אותו, אפילו שהוא חי עם אותם, כי אני הייתי חושב שכהן אין לו שום אפשרות של זכייה ממונית בבחור כל זמן שהוא חי, אחרי מחדשים שבזמן הזה יש לו כן זכייה. אבל בזמן שבית מקדש קיים, כמו שאמרתי לכם, אומר רב נחמן, אי אפשר למכור תם, בחור עם אותם כל זמן שהוא חי. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן. ATV. בבחור נאמר, הפסוק אומר לגבי בחור לא תפדה. אי אפשר להוריד את הקדושה של הבחור, אלא הוא נשאר בקדושתו ונמכר הוא, אבל אפשר למכור אותו לאחרים. וגם כשאתה מוכר אותו לאחרים, הוא נשאר בקדושתו. אתה לא יכול לפדות, לקחת כסף ולהכניס את הקדושה של הבחור על הכסף, והבחור ירד מקדושתו. לא, הוא נשאר בקדושתו, אתה רק יכול למכור אותו לאחרים. ואיך הוא נשאר בקדושתו? האחרים יכולים לאכול אותו בקדושה, רשי פה מביא, שלא ישחט לנו בית ליז, אפשר לשחוט את הבכור הזה אפילו כשיש בו מום, במשחטה, איפה ששוחטים את כל הבשר, אל תמכור אותו עם משקולת, אל תזלזל בו, הוא נשאר עדיין בקדושתו, אבל אפשר למכור אותו. ונמכר הוא. במה הסכינה? אני רוצה להבין באיזה מקרה מדובר כאן הברייתא הזאת. היא למה בזמן הזה, מדובר פה בזמן הזה, הבכור הזה שנמכר, עם הסיפה, בוא נראה את ההמשך של הפסוק. כתוב שם, לא תפדה, בהמשך כתוב, ואת דמם תזרוק על המזבח. איזה מזבח יש לנו בזמן הזה? בזמן הזה מעיק המזבח? אלא פשיטה, מדובר פה בזמן שבית המקדש קיים. ומה אומרת התורה? לא תפדה. מה אומרת הברייתא? אבל למכור הכהן יכול. אז כשאל רב נחמן, רב נחמן אמר שבזמן בית מקדש, כהן לא יכול למכור בחור תם חי. ובמאי, אתה יודע מה? בוא נראה באיזה מקרה מדובר את אותו, מדובר המקרה שהתורה מתירה למכור. אילמה בבעל מום? לא, אולי תגיד, מדובר פה בעל מום, לכן אפשר למכור. זה לא יכול להיות. אימה סייפה, אותו פסוק שהזכרנו קודם, ואת דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר. מדובר פה שזורקים את הדם על גבי המזבח, את החלב, הכוונת החלק המשובח, שזה האיברים שמקטירים על המזבח, מקטירים. מדובר פה בבחור שהוא קורבן, בחור שהוא שלם, בלי שום מום, אחרת לא הם מקריבים אותו קורבן. אלא לאו בטעם. ועל זה הברייתא אומרת שאפשר למכור, וקטן נמכר הוא. עלמא, ככה גורסים את הסוגריים האלה. אית לילה כהן, זכייה בגבי. אתה רואה שהכהן יש לו זכייה בבכור. תם חי בזמן בית מקדש, קשה על רב נחמן. דוחה הגמרא מדהיריה, וכן מפה אתה רוצה להביא ראיה נגד רב נחמן. רישא, מה שהפסוק אומר, לא תפדה, והברייתא אומרת שהוא נמכר, תחילת הפסוק מדובר בבעל מום. והסיפא, מה שכתוב, שמקטירים את האיברים, זורקים את הדם, מקריבים אותו בתור קורבן, זה מדובר בטעם. שני מקרים שונים הפסוק מדבר. שניהם אמנם בבכור, אבל יש בכור טעם ויש בכור בעל מום. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן. מטיב רב משרשיה, משנה כותבת, מסכת יבמות, מקרה מאוד מעניין. כהנת שנתערב ולדה בבלד שפחתה. כהנת והשפחה של הכהנת, שתיהם הביאו ולד, בן, שתיהם הביאו בן. מה קרה? שני התינוקים נראים ממש אותו הדבר. ואי אפשר לזהות מי שייך לגברת, לכהנת בעלת הבית, ומי שייך לשפחה. לא יודעים להבדיל. טוב, זה לא נעים, אבל יש כאן גם בעיה הלכתית, כמו שנראה מיד. הגדילו התערובות, אותם שני תינוקים גדלו. עכשיו, מי פה כהן ומי פה עבד? זה הבדל גדול. משחררים זה את זה. דבר ראשון, אף אחד כאן הוא לא עבד, אלא אחד אומר לשני, אם אני הכהן ואתה העבד, אני משחרר אותך. אם אתה הכהן ואני העבד, אז טוב, תשחרר אותי. זה מה שהם באמת עושים. לפני שהם משתחררים, שניהם אוכלים בתרומה. כי הרי לכהן מותר לאכול בתרומה, וגם לעבד של כהן מותר לאכול בתרומה. אבל מה? וחולקים רק חלק אחד על הגורן, כי לא נותנים חלק של תרומה בגורן, במקום שמחלקים שם תרומה, בשדה, לא נותנים לעבד של כהן תרומה, נותנים רק לכהן בעצמו. אז כשהם מגיעים ביחד, אחד מהם הוא בוודאי כהן, לכן נותנים להם חלק אחד בגורן. עכשיו, בחורן, אם נולד להם מבהמה, כבשים, עיזים, שברים, נולד להם ולד בחור מבהמות טהורות, יראו עד שיסתעבו, הבחור הזה הולך למראה עד שנהיה בו מום, ויאכלו במומן, ואז אפשר לשחוט את הבחור הזה אחרי שנהיה בו מום, לא בתור קורבן, אלא בתור בחור בעל מום. רגע. על מה אתה מדבר? על בכור. ואתה אומר שהבכור הזה מחכים שיהיה בו מום ואז שוחטים אותו. במה הסקינן? באיזה מקרה מדובר כאן? אילי מה בזמן הזה? מדובר כאן בזמן שאין בית מקדש? מה ישנה דידן? מה ההבדל בכור של ישראל רגיל? ומה ישנה דידהו? מה השונה בכור של כהן או של עבד כהן? דידן נמי מומין בינן. בזמן הזה אין מה לעשות עם בכור. אם אין בו מום, כי אם אין בו מום, הוא צריך להיות קורבן, ואין איפה להקריב אותו, כי אין בית מקדש. אז חייבים לחכות שיהיה בו מום, זה לא משנה אם זה כהן, עבד כהן או ישראל רגיל. אז מה אתה דווקא מדגיש כאן, שמדובר על תערובות בין כהן לבין עבד כהן? אז ודאי לא מדברים על מקרה כזה. אלא לאו, בזמן שבית המקדש קיים, וכי לא מדובר כאן בזמן שבית המקדש קיים, כהן... ברגע שיש מום לבכור שלו, אפילו אם אין מום לבכור שלו, אם יש לו בכור, הוא משאיר אותו אצלו. בכור זה מתנות כהונה, הנה אני כהן, אני משאיר את זה אצלי. רק מה, מה אני אעשה עם זה? אז כל זמן שהוא תמים, צריך להקריב אותו קורבן, אבל ברגע שיש מום לאותו בכור, אז אפשר לאכול אותו, הכהן עצמו אוכל אותו. אי אמרת בשלמה, איתלי לכהן זכייה בגבי, שפיר, אם אתה תרצה לומר שהכהן יש לו זכות בבכור תם, אז מובן למה אפשר להרשות לכהן להמתין עד שיהיה בבכור הזה מום. אלא ימרת לטלי, אבל אם תאמר שאין לכהן זכייה באותו בכור כל זמן שהוא תם והוא חי, לייטי גזבר ולישקלה. איך בכלל מאפשרים לכהן להשאיר את הבכור הזה ברשותו ולהמתין עד שיהיה בו מום. יש לך בכור? בכור תם? זאת אומרת שהוא מועמד להיות קורבן. מגיעים הגזברים, לוקחים אותו, מקריבים אותו. אז אם כן רואים שהכהן יש לו כן זכייה בבכור בזמן בית מקדש, אפילו שהוא תם והוא חי. אז כשאל רב נחמן, למה אתה אומר שאי אפשר לעשות תמורה בבכור תם חי, אי אפשר למכור אותו? למה לא? הרי יש לו כן, לכהן יש כן זכייה באותו בכור. אומרת הגמרא, רב נחמן יכול לתרץ, לעולם בזמן הזה, מה שכתוב כאן, שהבכור של אותם ולדות שהתערבבו בין כהנת לבין ולד של שפחת כהן, התערבבו הוולדות, מדובר בזמן הזה. והדין הוא שאם נולד בכור, לא משנה אם זה לישראל, לא משנה אם זה לכהן, לא משנה אם זה לעבד כהן, בכל מקרה צריך להמתין היום עד לתת לו לראות במראה, ולהמתין עד שיהיה בו מום, ואז שוחטים את הבכור. ודקקשי לך, מה יש נדידן ומה יש נדידו? ואז תקשה, מה צריך להגיע למקרה כזה מקורי ונדיר, שמדובר פה על כהן ועבד כהן שהתערבבו, לא יודעים מי הכהן, מי העבד כהן, נולד להם בכור. מה צריך להגיע למקרה כזה? כל בן אדם בעולם, כל אחד מישראל, שיש לו בכור, צריך לחכות עד שיהיה בו מום. מה ההבדל? ההבדל הוא, ענן יהיב נן לי לכהן במומיו. אנחנו כשנולד לנו בכור, אפילו שנולד מום בבכור הזה, צריכים לתת את זה לכהן, אפשר להשאיר את זה אצלנו. אין הוא, אבל אותו תערובת בין כהן לבין עבד כהן, כיוון דאיקה בו מקצת כהן, כיוון שיש אחד מהם שהוא כהן, מפקלי לכהנים, הוא מפקיע את זה מיד הכהנים, הם משאירים את זה אצלם, את הבכור הזה, זה ההבדל. לישנה אחרינה, יש לשון אחרת בהסבר, היא בזמן הזה, מהי עיריה בכורות דעלין ספיקות? למה אתה אומר שדווקא בכורות של הספיקות האלה יראו עד שיהיה בהם מום? אפילו דידן נמי יראו, גם בכורות שלנו בזמן הזה צריכים להמתין עד שיהיה בהם מום. אלא פשיטה בזמן שבית המקדש קיים. צריך להסביר שהברייתא הזאת עוסקת בזמן שבית המקדש קיים. והיא בבעל מום, יראו עד שיסתאבו, הרי הוא כבר בעל מום. מה אתה צריך לחכות שיהיה בו מום, שהוא יהיה מסואב? המסואבין וקיימין, כבר יש בו מום, הוא מסואב כבר. אלא פשיטה בתמין. חייב להיות שמדבר פה בבחור תם, לא בעל מום. הגרסה כאן, והני, אותם תערובות בין כהן לבין עבד כהן, אודלו מזבני, הם לא יכולים למכור את הבכור, אלא אם יש בו מום. ודאי, אבל אם זה כהן, שהוא ודאי כהן, מזבני, זאת אומרת, הוא כן יכול למכור, אפילו בכור תם הוא יכול למכור, אז קשה על רב נחמן שאמר שאי אפשר למכור. התשובה היא, שרב נחמן יענה לעולם בזמן הזה. באמת הברייתא הזאת עוסקת, המשנה הזאת עוסקת בזמן הזה. מה יקש ילך? אפילו דילה נמי יראו. תקשת, מה צריך להביא מקרה כזה נדיר ומקורי, שיש פה כהן ועבד כהן, שהתערבבו, לא יודעים מי הכהן, מי העבד של הכהן. כל אחד מעם ישראל, אפילו לא כהן, ישראל רגיל. ברגע שיש לו בכור בזמן הזה, צריך לחכות שיהיה בו מום, ואז אפשר לשחוט אותו, אפילו דילה נמי. התשובה היא, באמת, אנחנו לא מצינן מדחינן לי לכהן. דלוית כאן ספק כהונה. אנחנו לא יכולים לדחות את הכהן, כי אין פה אף אחד מבינינו שאולי הוא כהן. ולכן, מי מקבל את הבכור הזה? נותנים את זה לכהן. הני ספקות, אבל לעומת זאת כאן כשיש ספק מבין שני תערובות, מבין התערובת הזאת, יש אחד מהם שהוא כהן, מי דחו לכהן? הם יכולים להגיד לכהן, אנחנו לא מעוניינים לתת לך את הבכור הזה. כל אחד ואחד אמר לי לכהן, דענה כהן, וענה כהן, כל אחד יכול להגיד, אני כהן, תוכיח לי שלא. לכן הם משאירים את הבכור הזה אצלהם. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מייטיבי, רבי שמעון אומר, יש פסוקים, שעוסקים במקרה קשה מאוד. עיר שלמה, מבתוך העיר היו אנשים שהיצר הרע שלהם גבר עליהם בצורה קשה, והם החליטו לעבוד עבודה זרה, ולא רק זה, אלא הטעו ושכנעו גם את השכנים שלהם לעבוד עבודה זרה, והתברר שרוב העיר עובדים עבודה זרה. המקרה הזה הגיע ללשכת הגזית, לבית הדין הגדול שם, לסנהדרין, בדקו טוב יסודית כל הנושא, והגיעו למסקנה שבאמת רוב העיר כאן עובדים עבודה זרה, ונותנים לעיר הזאת שם עיר הנידחת. ברגע שהעיר הזאת הופכת להיות עיר הנידחת, אז אדם יחיד שעובד עבודה זרה במזיד כמובן, בהתראה, בכל הדברים, אז המיטה שלו זה בסקילה. פה, ברגע שזה עיר שלמה, המיטה היא בסייף, דיינו בחרב. וכמובן רק את אלה שעבדו את העבודה זרה במזיד עם התראה, לא מדובר פה על אנשים צדיקים וקשרים. או הם כמובן לא עושים להם כלום, מבחינת הגוף. עכשיו, ממון, פשוט לוקחים את כל הממון של העיר ושורפים את הכל. שם כתוב, מה עם הבהמות? גם את הבהמות מקים בחרב של אלה שעבדו עבודה זרה. אז הפסוק אומר, לגבי עיר הנידחת, בהמתה, הבהמה של העיר, של בני העיר. דווקא הבהמה של בני העיר, פרט לבהמת בכור מעשר שבה. אם יש כאן בהמה, בעיר הנידחת, של בכור, של מעשר בהמה, של גם כן סוג של קורבן, את הבהמות האלה לא מקים בסייף. הפסוק ממשיך ואומר, שללה, את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש, פרט לכסף מעשר שני שבה. יש פה כסף של מעשר שני, שאדם היה לו אחד מהמעשרות, זה מעשר שני, שפודים את זה בכסף, את הכסף הזה מעלים לירושלים וקונים עם זה כל מיני אוכל ואוכלים את זה רק בתוך החומה של ירושלים. כסף של מעשר שני לא צריך לשרוף. טוב, במה הסכינן? אני רוצה להבין, לגבי בחור ומעשר, בחור בוא ניקח, מתוך הברייתא הזאת. באיזה מקרה מדובר? אילמה בזמן הזה שאין בית מקדש, מי כעיר הנידחת? בזמן הזה גם לא יכולים להכתיר עיר שתיקרא עיר הנידחת? והתנן, המשנה אומרת, אין עושים עיר הנידחת, אלא בבית דין של 71 דיינים. סנהדרין, דווקא אם הם יושבים בלשכת הגזית, היום אין אל תשכת הגזית, זה היה בבית מקדש. אלא פשיטה בזמן שבית המקדש קיים. הברייתא הזאת עוסקת בזמן שיש בית מקדש. וכתוב שבחור ומעשר באמת לא מקים בחרב. ובמאי, היא נעמה בבעל מום, שהדין הוא שזה נשאר לבעלים, היינו בהמתה, אז זה לא שייך לגבוה, אז למה שזה לא יהיה הדין של זה כמו שאר הבהמות של עיר הנידחת? אלא פשיטה בתם. אנחנו צריכים להבין מפה שמדובר על בחורים שהם אין להם מום. ויאמת בשלמה איתלי זכייה בגבי. אם תרצה לומר שהכהן יש לו זכייה ממונית בבחור הזה, אפילו שהוא אותם חי בזמן בית המקדש, שפיר, אז מובן למה צריך להגיד בהמתה, למעט שלמרות שיש לכהן זכייה ממונית בבהמה הזאת, אבל לא צריך להקות אותה בחרב כמו שאר הבהמות שלו. אלא ימת לתלי, אם תרצה לומר שהבעלים בכלל אין לו שום זכות ממונית באותו בכור, כיוון שהוא תמים וצריך להקריב אותו קורבן, למה לי מי בהמתה? ככה גרסה. למה לי מי בהמתה? למה צריך פסוק מיוחד להגיד שלא מקים כזה בכור? תיפוק לי משללה ולא שלל שמיים. ספיק לי ממש כתוב שללה תקבוץ, דווקא שלל של בני העיר, ולא שלל ששייך לקדוש ברוך הוא לבית המקדש. אז מזה שאנחנו רואים שצריך פסוק מיוחד בשביל למעט בכור, סימן שבכור יש כן לכהן זכות ממונית בו. אז קשה על רב נחמן שאמר שכהן לא יכול למכור בכור תם חי בזמן בית המקדש. אומרת הגמרא, רב נחמן יענה, לעולם בבעל מום. דובר פה בבכור בעל מום. דקקש ילך, היינו בהמתה. הרי זה בכלל שאר הבהמות, כי הרי יש להם זכות ממונית לכהנים באותו בכור. ההבדל הוא מי שנאכל בתורת בהמתה. בהמתה, בהמה של העיר, של בני העיר, זה דווקא בהמה שאין עליה שום הגבלות. היא נאכלת כמו שאר הבהמות. אבל יצאו בכור, מעשר בהמה, שני הקורבנות האלה, שאינו בכלל בהמתה. כי אי אפשר לאכול אותם כמו שאוכלים סתם בהמה. דתנן, המשנה מביאה הגבלות. כל פסולי המוקדשים, כל קורבן, שלמים, חטאת, לא משנה מה. ברגע שהוא נהיה עם מום, ופדו אותו, העבירו את הקדושה שלו בכסף, והוא הפך להיות פסולי המוקדשים שנפדו, נמכרים באטליז. אתה יכול לקחת את הבהמה הזאת שהייתה פעם קדושה בקדושת קורבן, למכור אותה, ביחד עם שאר הבהמות החולין, ונשחטים באטליז, שחט אותה במשחטה ביחד עם שאר הבהמות, ונשקלים בליטרה, אתה שוקל אותו כנגד משקולת, על מוזניים. חוץ מן הבכור ומן המעשר. שני אלה לא יכולים לשחוט כמו שאר הבהמות, לא יכולים למכור אותם באותם המקומות שמוכרים את שאר הבהמות, ולא יכולים לשקול אותם במשקל כמו שאר הבהמות. למה? שהנעתן לבעלים. הרי מי מרוויח מזה שהם שווים יותר? מי מקבל את הכסף של המחיר שמוכרים אותם? הבעלים. אף פה יש דבר מעניין. קורבן שנהיה בו מום, ואז פודים אותו. בא בן אדם לפדות, בכמה כסף הוא מוכן לשלם על הבהמה הזאת להקדש? תלוי כמה הוא יכול להרוויח. אז כמה שאנחנו יותר נאפשר לו לקחת אחר כך את הבהמה ולשחוט אותה יותר כמו שאר הבהמות, אז ככה הוא ירוויח עליה יותר כסף. כאילו יצויר שתתיר לו למכור את זה רק בבית, במחירה פרטית, רק בערך, לא במשקולת, הוא ירוויח על זה פחות. אז כאן כשהוא ילך ויפדה את זה, הוא יפדה את זה גם בפחות. כיוון שיש רווח להקדש בזה שהוא פודד את זה ביותר, לכן התירו לו אחרי הפדיון לשחוט את הבהמה בהתליז, למכור את זה בהתליז ולשחוט אותו כנגד משקל של ליטרה. לעומת זאת בכור ומעשר, זה נשאר לבעלים, אין להקדש שום רווח מזה. אז לכן שיוכל את זה עם ההגבלות, אבל מה אנחנו רואים מפה? שלגבי בכור אי אפשר לאכול אותו סתם, אי אפשר לאכול אותו סתם כמו בהמתה. יש הגבלות מיוחדים איך אוכלים, איך שוחטים בכור. אז זה הסיבה גם שאנחנו אומרים שזה לא נחשב כמו בהמתה של שער העיר, אפילו שמדובר פה שיש מום בבכור, אלא זה נחשב בהמה מיוחדת. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן, מי טבעי. אדם שחברו תובע אותו, אתה גזלת ממני כסף, אתה יודע? אני גזלתי ממך, על מה אתה מדבר? אומר, בואי איתי לבית הדין, תשבע. אין בעיה, אני נשבע. נשבע שלא גזל, בסוף מגיע יום כיפור, אם לא מספיק יום כיפור אחד, עוד יום כיפור, בסוף בן אדם, היצר טוב אצלו מתחיל ככה להשפיע, ברוך השם סוף סוף, והוא מודה שהוא נשבע לשקר. טוב, מה הדין שלו? נשבע לשקר, אז פה בן אדם הזה צריך להביא את כל מה שהוא גזל לשלם, זה הקרן, צריך להוסיף עוד חומש, עוד חמישית, ובנוסף הוא צריך להביא אשם. מה זאת אומרת? הוא נשבע לשקר. אשם שבועות. ובכן, הבן אדם הזה, הפסוק אומר שבן אדם נשבע לשקר על זה שהוא אומר שהוא לא גזל, הפסוק אומר, הוא מעלה מעל באשם. מה באשם? הוא מעל מעל בחברו. אלא לומדים מזה חז"ל, שאדם יכול גם להישבע לשקר על גזל שהוא גזל, גם דבר שהוא לאשם, אבל הוא שייך לחברו. הוא גזל את חברו, דבר של אשם. לרבות קודשים קלים. יש הרי בין הקורבנות, קורבנות ברמה חמורה יותר וקלה יותר. כמו שלמים למשל, נכללים בקודשים קלים, זה נאכל לשני ימים ולילה אחד, יש עוד כל מיני, זה נאכל גם לבעלים, אפילו שהוא לא כהן, יש בזה כל מיני קולות, לכן זה נקרא קודשים קלים. ובכן, למדים מפה שאין ממון בעלים, דברי רבי יוסי הגלילי, כל הקודשים קלים הם נחשבים ממון בעלים. כשכתוב מעלה מעל באשם, זה הכוונה שגם אם הוא גזל מחברו ונשבע לשקר על קודשים קלים, על זה הוא גם כן יהיה חייב לשלם קרן חומש ואשם. בן עזאי אומר, מה חשבת שרבי יוסי הגלילי בא לרבות את כל הקודשים קלים שהם נחשבים ממון בעלים? מה פתאום? זה בא רק לרבות קורבן שלמים. שלמים הכוונה גם בכור. אבל מעשר? לא, למה? כי מעשר, זה לא נקרא ממון בעלים. אתה יכול לקחת מעשר בהמה ולמכור אותה? אם אתה הבעלים של המעשר בהמה, אתה לא יכול. אז במה בדיוק אתה הבעלים? זה לא נחשב שלך. מעשר בהמה, בכור, זה נחשב שלך. מעשר בהמה, לא. אבא יוסי בן דוסאי אומר, לא אמר בן עזאי, כוונת רבי יוסי הגלילי, אלא בבכור בלבד, לא בשלמים. עכשיו, בכור, כולם מודים שזה נחשב ממון הבעלים? כן. במה הסכינה? איזה זמן מדובר פה? אלא אם בזמן הזה, אדום ידי שלמים קטני. היום אין לנו קורבן שלמים. בכור יש, כי ולדות נולדים, אז יש בכור. אלא, פשיטה בזמן שבית המקדש קיים. על זה מדובר בברייתא. ובמה הסכינה? אלא אם בבעל מום. אם מדובר פה בבעל מום, בבכור בעל מום, אדום ידי שלמים קטני. ובשלמים יש לבעלים זכות גם כשהבכור הוא תם, גם כשהשלמים הוא תם, לא בעל מום. אלא לאו, בתם. מדובר פה בבכור תם. ושמע מינה, גם בבחור תם, אית לילה כהן, זכייה בגבי, שהוא יכול להימחר. אתה רואה שהוא נחשב ממון בעלים? אז קשה, קשה על רב נחמן, כי רב נחמן אמר שבחור חי, תם, בזמן בית המקדש, אי אפשר למכור אותו. עונה הגמרא, אמר אביי, לא. לעולם, מה שאמר יוסי בן דוסאי, מדובר בתם, ואם כן, למה באמת הכהן זוכה בו מחיים? בבחור בחוץ על הארץ. לא מדובר בבחור שנולד בארץ. בחור שנולד בחוץ לארץ. ורבי שמעון הידה אמר שלא מקריבים בחור שנולד בחוץ על הארץ. לא חייבים להקריב. אם באו תמימים, יקרבו. כיוון שלא חייבים להקריב את הבחור הזה, אז הוא נחשב במון כהן ולכן הוא יכול למכור אותו. שואלת הגמרא קושייה מהמשנה שלנו מי טבעי. המשנה שלנו אמר רבי עקיבא שכהן, כהן, הוא לא יכול הרי לעשות תמורה מחטאת או מאשם של מישהו אחר. ואם הוא ייקח חולין ויגיד שהיא תהיה תמורת חטאת ואשם של מישהו אחר, הבהמה הזאת לא תהיה תמורה. החולין לא תהיה תמורה. מזה הוא רצה גם ללמוד, רבי עקיבא, שגם בחור, אם כהן הלך ועשה תמורה בחולין, הוא רצה להעביר אליה את הקדושה של הבחור, אז זה לא יהיה תמורה. ועל זה אמר לו רבן יוחנן, רבי יוחנן בן נורי, רבי עקיבא, מה לי אם אינו ממיר בחטאת ואשם? אתה משווה בין בחור לבין חטאת ואשם? אתה יודע למה כהן לא יכול לעשות תמורה בחטאת ואשם של ישראל? שהרי אין זכין בהן בחייהן. אין שום זכות לכהן בחיי החטאת ואשם. רק אחרי שהם נשחטים החטאת ואשם. מקטירים את האימורים שלהם על המזבח, אז הכהן אמנם זוכה בכל הבשר. צריך לאכול את זה כמובן בתוך העזרה. תאמר בבחור שזכין בחייו. ברגע שנולד הבחור, ישר צריך לתת את הבחור הזה. ישר. מחכים את הזמן שמגדלים את אותה הזמן הבסיסי, שלא יהיה קשה לכהן לגדל אותו את ההתחלה. אבל בכל אופן נותנים אותו בחייו לכהן בתור מתנת כהונה. אז לכן יש יותר בעלות לכהן בבחור. טוב, זה הדיון בין רבי עקיבא לבין רבי יוחנן בן נורי, באמת יפה מאוד. אבל בוא נדון בדיון שביניהם. במה עסקינה? איזה מקרה? אילמה בבעלמום? אז מה השוואה פה לחטאת ואשם? אדום ידי חטאת ואשם קטני, כי הרי כתוב כאן שהם לא זוכים בחטאת ואשם כשהם חיים, אבל בשחוטים הם כן זוכים. אז מדובר פה בתמים, כי בעלמום, אז אין פה כל כך את העניין של שחוט, זוכים. אל עליו מדובר פה גם בבחור בתם וקטני, משנה אומרת, זכין בו בחייו, שהכהן יש לו כן זכות בבחור תם, בזמן בית המקדש, בחייו, חי. אז קשה על רב נחמן, אמר רבינה, הנמי, זה שאנחנו אומרים, שהכהן זוכה בבחור חי, תם, בזמן בית המקדש, מדובר פה בבחור בחוץ על הארץ, בחור שלא נולד בארץ, אלא בחור שנולד בחוץ על הארץ. ובחור שנולד בחוץ על הארץ, אנחנו חייבים להקריב אותו קורבן. ורבי שמעון היא, לפי דעתו של רבי שמעון, דאמר, אם באו תמימים יקרבו, אם הביאו בחור בחוץ לארץ, תמים, בלי מום אפשר להקריב, אבל לא חייבים. ומכיוון שלא חייבים להקריב, לכן זה נחשב ממון של כהן. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, בוא ונאמר, שהדין של רב נחמן שכהן לא יכול למכור בחור תמים חי בזמן בית המקדש שנוי מחלוקת תנאים. הברייתא אומרת ככה, בחור בבית הבעלים עושים תמורה. כשהבחור נולד והוא עדיין בבית הבעלים, כל זמן שהוא בבית הבעלים, הבעלים יכולים לעשות, לקחת בהמת חולין, יכולים, אסור להם, אבל אם הם לקחו בהמת חולין והם אמרו שהבהמת חולין תהיה קדושה במקום הבכור, הבהמת חולין יהיה לקדושה תמורה, והבכור כמובן גם יישאר בקדושתו. בבית הכהן אין עושים תמורה. אבל כשהבכור נמצא בבית הכהן, הכהן לא יכול לעשות תמורה בבהמת חולין שיעבור אליה הקדושה של הבכור. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כיוון שבא לידי כהן, אין עושים תמורה. נו, היינו תנא קמא, שואלת הגמרא, נו, מה הוא חולק? מה אליו, אחי כאמר, וכי לא בזה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר. תנא קמא אומר, בבית כהן, הכהן הוא עושה תמורה ואין בעל עושה תמורה. זאת אומרת, כשזה בבית הכהן, מה שכתוב אין עושה תמורה זה הכוונה לבעלים, אבל הכהן כן עושה תמורה. על מה? יתלה לכהן זכייה בגבי. זאת אומרת שהכהן יש לו זכות בבכור, הוא יכול לעשות בו תמורה. אז זה כמו שאמר רב נחמן, שגם הכהן יכול למכור את הבכור הזה חי תם בזמן בית המקדש. ורבי שמעון בן אלעזר, הוא סובר שאפילו בבית הכהן אי אפשר לעשות תמורה, כי הוא סובר שאי אפשר למכור, כי הכהן אין לו זכות ממונית בזמן בית מקדש, בבכור חי תם. אז הם נחלקו, אומרת הגמרא לא קשיא. זאת אומרת, לא קשה מתנא קמא על רב נחמן. בכל מקרה רב נחמן יכול להסתדר עם רבי שמעון בן אלעזר, אבל אפילו מתנא קמא לא קשה על רב נחמן. כי באמת, כולם מודים שתם אין זכות בו לכהן. תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר נחלקו בבכור בחוץ לארץ. שלב דיברנו כמה פעמים, בכור בחוץ על הארץ. שלפי דעת רבי שמעון בכלל לא חייבים להביא אותו קורבן. ואם הבעלים רוצים יכולים להביא אותו קורבן, ואם הוא תמים אפשר להקריב אותו גם. ומה שתנא קמא אומרים שכהן יכול לעשות תמורה בבכור, רבי יוחנן בן נורי, זה לפי דעתו של רבי יוחנן בן נורי, שהוא סובר כמו רבי שמעון, שבכור בחוץ לארץ נחשב ממון כהן, כי לא חייבים להקריב אותו. ולכן באמת כהן יכול לעשות תמורה בבכור הזה, כי הוא ממון של הכהן. מה שאמרנו שאי אפשר לעשות תמורה, רבי עקיבא, שרבי עקיבא לומד במשנה שלנו הקש, והיה הוא ותמורתו, כמו שהוא, אפשר, הקדושה של הקורבן חלה רק בבית הבעלים, ככה גם תמורה, אז לכן הוא סובר שכהן לא יכול לעשות תמורה, מכיוון שזה לא בבית הבעלים. בסדר. אמר רב חסדא, לא שנו, המשנה אומרת שכהן יכול למכור בחור תם בזמן הזה, אלא כהן לכהן. אבל כהן לישראל אסור לו למכור בחור תם בזמן הזה. מה הייתה מה? מה תגיד? דיל מהזי לישראל ושדי בי מומה? אולי אם אתה תמכור לישראל בחור תם בזמן הזה, עשה לעצמו חשבון, מה אני עושה עכשיו עם הבחור תם הזה? אני לא יכול לשחוט אותו כי הוא קדוש בקדושת קורבן. להקריב אותו קורבן גם אי אפשר. בשמה קניתי את זה. אז הוא ילך ויעשה חלילה מום בכוונה. עכשיו, בחור, אם נהיה בו מום, אפשר לאכול אותו. אבל רק אם נהיה בו מום לבד. התורה אוסרת להטיל מום בקודשים. ובכלל זה גם בחור. עכשיו, אולי אנחנו חושדים שהישראל ילך ויטיל מום, לכן אסור למכור לישראל. הרי, ואז מה? וממתי לחכם. ואז ישראל יגיע כמו צדיק, יסוד עולם, יגיע לחכם, שאלת אותו, תגיד, נהיה פה מום. מה אתה אומר? זה מום שבאמת מתיר את הבכור לשחיטה או לא? ואומר לו, בכור זה נתן לי כהן במומו. הוא יבוא ויספר סיפור לחכם, ויגיד לו, תשמע, אני קיבלתי את הבכור הזה מהכהן ככה, עם המום. עכשיו, למה כהן כן יכול למכור את הבכור? מה, לכהן אתה לא חושש את החשש הזה שהוא יבוא, יספר למחכם שנהיה מום הזה, קיבל את זה עם מום והכל, מה אתה לא חושד בו? התשובה היא שבמסכת בכורות כתוב שכהן, כשהוא מגיע לחכם עם בכור, לשאול את החכם על מום מסוים, האם הוא נקרא מום קבוע, שאפשר לשחוט עליו את הבכור, צריך להביא שני עדים שיעידו שהמום הזה נהיה לבד. אז זה לא כזה פשוט לשקר לחכם, אבל ישראל לא חשוד על הבכור, אז אולי חושדים שאם ימכרו לישראל בכור תם, הוא יעשה בו מום ויבוא לחכם, ויגיד שהוא קיבל את הבכור הזה עם מום. שאלת הגמרא, הוא משארי חכם אחי? הרי גם אם הישראל יבוא לחכם ויגיד לו, קיבלתי את הבכור הזה עם מום מהכהן, החכם יגיד לו, רגע, ואיפה זה שמחר לך את הבכור? אני צריך שגם הוא יעמוד כאן מתי שאני בא להתיר את הבכור. כי הרי, ואמר רב, אין רואים בכור לישראל אלא אם כן כהן עמו. למה? יכול להיות שהישראל מחזיק אצלו את הבכור, שנולד אצלו, ותגיד, אתה לא מתבייש? הבכור הזה זה בכלל מתנות כהונה, למה אתה לא נותן את זה לכהן? לא מדובר פה שהכהן מכר את זה לישראל. מדובר על ישראל שבעצמו נולד לו בכור. אנחנו חוששים, אולי נולד לישראל עצמו בכור, והוא לא הלך להביא את זה לכהן. עכשיו, מה, אתה לא מפחד? מה יש לי לפחד? הרי זה בכור, מה תעשה איתו? אז ככה, אם הוא תם, שאין בו מום, צריך להקריב אותו בבית מקדש. שום אדם נורמלי לא ילך ו... ויקח בהמה שהיא קורבן וישחט אותה מחוץ לעזרה. זה קודשים בחוץ, אז מה? הוא לא מחכה שיהיה בו מום בבחור הזה, ואז ישחוט אותו מחוץ לעזרה. וזה לא שחוטי חוץ, זה הפך, אסור לשחוט אותו בעזרה. אבל אתה גוזל את הכהן, זה ממון של הכהן. לצערנו הרב יש בעם ישראל אנשים שלא חוששים מהאיסור של גזל, בינתיים, בתקווה מאוד שהם יחזרו בתשובה. אז על זה אנחנו כן חושדים בו. ולכן צריך להגיע הישראל בליווי צמוד של כהן, שיעיד, כן, הישראל הביא לי את הבכור, אז מכרתי לו את זה כבר. או שקיבלתי את הבכור הזה מישראל אחר ומכרתי את זה לישראל הזה. ואז החכם אומר, טוב, אם ככה, בוא נבדוק אם באמת המום הזה הוא מום שמתיר את הבכור או לא. אז אם כן, לכן אנחנו אם כן שואלים באיזה מקרה מדובר פה. איזה מקרה מדובר פה שאנחנו אומרים, שאפשר למכור דווקא כהן לכהן ולא כהן לישראל את הבכור. אומרת הגמרא, אמר רב הונא בריד רב יהושע, היינו תמה די ישראל אסור, אתה יודע למה אסור למכור לישראל בכור תם רק לכהן, כהן לכהן אחר? מפני שנראה, כנראה הכהן הזה, הוא קיבל את הבכור הזה במחיר מאוד זול, הוא מכר במחיר מאוד זול, הכהן מכר במחיר מאוד זול את הבכור הזה לישראל. עכשיו, מה העניין? אתה יכול להרוויח על הבכור הזה יותר, למה אתה מוכר את זה לישראל כל כך בזול? הוא עושה חשבון, הישראל הזה יש לו עדר. די פעם יש לו בכורות. כל פעם הוא יביא את הבכור, אני אמכור לו את זה בזול. אז אני אמכור לו בזול, לפחות אני אקבל את הבכור הזה. לפחות את הזול הזה אני אקבל. עכשיו, יש בזה בעיה. פני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. זה כמו כהן שבא על השדה, לפני שהפרישו שם תרומה, והוא בא לעזור, בא לשדה, תגיד, אתה צריך שאני קצת ידוש לך את התבואה? אתה צריך קצת שאני אעשה לך איזה עבודה בשדה? ובא לשדה, מה אכפת לו? עכשיו, מה האינטרס של הכהן? מה העניין שלו? יש לו נגיעה פה, כי הוא רוצה שהישראל, הבעל השדה, ייתן לו תרומה, וזה אסור, זה כהן המסייע בבית הגרנות, הוא עוזר בגורן כדי שהוא יקבל את התרומה ולא כהנים אחרים, אותו דבר גם פה. כשהוא בא, הכהן ומוכר בזול לישראל את הבכור, זה כדי שהישראל יביא לו עוד בכורות, זה עושים ביניהם כזה מין קנוניה כזאת. אז אם כן, מכיוון שזה לא נראה טוב, לכן כהן לא מוכר לישראל בכור אותם. מרזות ראיק לה לבי רבשי, גם מספרת שפעם מרזות ראי הגיע לביתו של, זה אחרון האמוראים שכתב את הגמרא, את התלמוד בבלי, הוא הגיע לביתו של רבשי. אמרו לי, באו להריח את מרזות ראי, אמרו לי, לטעום מר מידי, בוא תאכל משהו. הייתו לקמי ביסרה, הביאו לפניו בשר משובח. אמרי לי, לאכול מר, כדאי לך מאוד לאכול מהבשר הזה, זה לא סתם בשר, דמיברי, זה בשר מאוד בריא, משום דבוכרה, זה בשר של בכור. אז הוא אמר להם, אתם בשר של בכור? אתם לא כהנים, מינה לחואה, מאיפה יש לכם בשר של בכור? אמרו לי, ענו לו, דזוון לן פלוני כהן, יש לנו פה איזה אחד שכן כהן, מכר לנו את ה... את הבכור הזה, זה מותר, אין בעיה, כהן יכול למכור, אם זה... אמר להו, לא סבירה לחועדה, אמר רב הונא בריד רב יהושע, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, מה, אתם סוברים שזה מותר לקנות בכור מכהן? ישראל קונה בכור מכהן? לא מכירים את ההלכה הזאת שאמר רב הונא בריד רב יהושע, שאם אתם תקנו בשר מכהן, יכול להיות שהוא מוכר לכם בזול כדי שתתנו לו בכור? אמרו לי, לא סבירה לן, לא. למה? דענן מזבן כזבנינן. אנחנו שילמנו לו כסף. פה אנחנו בעצם למדים שיש מחלוקת על הדין של רב הונא בריד רב יהושע. לפי דעתו של רב אשי, שזה הבית שלו, כל הבעיה שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות, זה דווקא אם אתה מקבל את הבכור בחינם. אתה מקבל את הבכור בחינם, כמו שלגבי תרומה דרך אגב, הישראל נותן בחינם את התרומה. לכהן, והכהן מסייע לו. עכשיו גם פה מדובר שהישראל נותן מדובר פה שהבכור נותן מתנה, לא, מדובר פה שהבכור נותן מתנה לישראל את הבכור, אז אנחנו חוששים שזה מסייע בבית הגרנות, שהוא עושה את זה בשביל שיתנו לו בפעם הבאה גם כן את הבכורות. אמר להו, ולא סבירה לכו עד אתנן, עד כמה ישראל חייב לטפל בבכור, אתם לא סוברים מה שכתוב במשנה, המשנה אומרת ככה, ישראל שנולד לו בכור לא נותן איזה ישר לכהן, אלא צריך לטפל בבכור, למה השיניים של הוולד הם רכות, צריך להביא לו אוכל מיוחד, צריך להעניק אצל האמא, צריך שישאר עדיין בבית הבעלים הבכור לתקופה קצרה. בבהמה דקה מספיק 30 יום, ובבהמה גסה צריכים 50 יום, בסדר, למה? זה זמן ש... עד שהבכור יגדל, יקבל קצת כוח, ואז יוכלו לתת אותו לכהן, הכהן יהיה לו קצת יותר קשה לגדל את הבכור הזה בשלבים האלה. ואם אמר לו, אם הכהן פונה לישראל, בעל הבכור, אומר לו, תנאו לי בתוך זמנו, אל תטרח. 30 יום לגדל אותו, זה הרבה זמן, תן, אני כבר אגדל אותו לבד את הבכור הזה. אם אמר, תנאו לי בתוך זמנו, הרי זה לא יתננו לו. הישראל אסור לתת לכהן את הבכור הזה בתוך זמנו. ואמר רב ששת, מה טעם? מה אכפת לך שהישראל ייתן את זה לכהן? מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. זה נראה, מה העניין שלך הרב כהן? למה אתה לוקח את זה? אתה רוצה להקל כל כך הרבה על הישראל שלא יצטרך לתרוח לגדל את הבכור? לא, יש לך פה עניין אחר בסיפור. אתה רוצה שפעם הבאה שיהיה לבכור הוא גם ייתן את זה לך, כי אתה עושה לו יותר קל את העניין? לכן זה אסור. אז אם כן, מה, אתם לא סוברים את ההלכה הזאת? איך אתם הולכים וקונים בכור מכהן? יש לכם בשר של בכור? אמרו לי, הטעם מוכיחא מילתא. שמה שישראל נותן לכהן את הבכור, כשהוא עדיין בתוך 30 יום או 50 יום, אם זה בימה גסה, מוכח פה שהכהן עזר לישראל, כי עד עכשיו ישראל היה צריך לתרוח מזונות לבכור, ועל הרגע שהבכור לא אצלו, הוא חוסך את המזונות האלה, אז הוא באמת מרוויח. אבל הכה, מזבן כזב נינן. בסך הכל הוא מכר לנו את הבכור בשווי של הבכור. אז אם כן, זה לא ממש הוא עוזר לנו. זה לא מסייע בבית הגרנות. לשון אחר, יש לשון אחרת, אמרו לי, הכה, כשהכהן בא להציע לישראל, תן לי את זה בתוך הזמן, אל תגדל אותו 30 יום, אני אגדל אותו במקומך. לא יעיב דמי, הבעלים לא נותן כסף לכהן. אז לכן, זה נקרא שהכהן מסייע בבית הקרנות. אבל החקה יעיב דמי. פה אנחנו משלמים לו כסף על הבכור הזה. מה היא אמרת? מוזיל כהן גבי. מה תאמר שהכהן ימכור לנו יותר בזול? למה? סבר כהן, דחייב עלי בכור אחרינה יעיב ניהלי. כי הכהן עשה חשבון, אם אני ימכור להם את זה עכשיו בזול, פעם הבאה שיהיה להם בכור הם יתנו את זה לי. לא. הוא לא יעשה דבר כזה, לא יעשה חשבון כזה. דמסיק הדעתי, הכהן לוקח בחשבון, עושה חשבון, בוצינה תו מקרה. זה פתגם שהיה רגיל אז בזמנם, בפי האנשים, רש"י מתרגם את זה. בוצינה דאשתא, בוצינה הכוונה דלעת קטנה, של עכשיו, תו מקרה, זה יותר טוב מקרה, הכוונה דלעת גדולה. עדיף לי עכשיו את הדלעת הקטנה מאשר בעתיד את הדלעת הגדולה. כלומר, מסביר רש"י, מוטב שהם קרנו בשוויו, עדיף לי למכור עכשיו את הבכור בכמה שהוא באמת שווה לישראל, דשמה אם אני מניח להם מן הדמים, לא יועילו לי כלום. אם אני עכשיו אצא להם הנחה ומכור להם את הבכור יותר בזול, מי אמר שמחרי זה יתנו לי עוד בכור? אולי הם לא יתנו לי עוד בכור ואז לא הרווחתי כלום, ולא יתנו לי בכורות שלהם. לכן עדיף לי עכשיו, יש לי בכור, זה שווה בשר, אני מוכר את זה כמה שזה שווה. אם פעם הבאה יהיה להם בכור או לא יהיה להם בכור, זה עדיין לא אומר שאם יהיה להם, הם יתנו לי את הבכור הזה, בינתיים אני ארוויח את שלי, ומה שיהיה בעתיד, יעזור השם. עד כאן, השיעור על דף ח'.